הארץ השבוע, חג סוכות שמח, כאן ליאו קודנר. אנחנו בפגרה לרגל החגים, החלטנו להביא בשידור נוסף שיחה שקיימנו עם חתן פרס נובל דניאל קיינמן. דיברנו איתו למה להפסיק לרדוף אחרי העושר, על רעש ובמה צדק בנימין נתניהו. האזנה נעימה. פרופסור דניאל קאנמן הוא אחד הישראלים המשפיעים בעולם, הוא פסיכולוג שזכה לפני 19 שנים בפרס נובל לכלכלה, והסוגיה המרכזית שמעניינת אותו היא קבלת החלטות. בחצי השעה הקרובה נדבר על רציונליות, חוסר רציונליות, פוליטיקה, רעש וגם מניעת סבל. שלום דניאל קאנמן.
שלום, שלום.
אז איפה אני תופס אותך?
בניו יורק.
מתמודדים עם הקורונה או שזהו זה נגמר?
אני מחוסן, זה לא נגמר, זה בעצם בעלייה בניו יורק, אבל בעלייה קלה, וזו תחרות בין החיסון לבין הווירוס כרגע.
אז נדבר עוד על הקורונה, אבל אני רוצה להתחיל איתך בשיחה על רעש, זה השם של הספר החדש שלך. במאמר שקדם לספר הזה, פרסמת אותו בהרווארד ביזנס ריוויו, אתה כותב, אי אפשר לסמוך על אנשים. אנשים שונים יקבלו החלטות שונות על בסיס אותם נתונים והנחיות. זה קצת פסימי.
רעש תופעה קצת יותר כללית, מפני שאנחנו מדברים על רעש בארגונים. נניח בחברת ביטוח ישנם כמה שמאים שהם צריכים לקבוע פרמיות ולהעריך סיכונים.
רגע, רגע, בואו תלכתי משפט אחורה, כי היה את הרעש של המסך.
זה לא, זה אצלי או אצלנו?
נראה שזה אצלנו? אז זה אצלנו.
בסדר, זה משמח אותי, כי אני...
אז עכשיו על רעשים אחרים, בתחום המחקר שלך.
כן, בארגונים ישנם אנשים שונים שבעצם הארגון מצפה שהם ייתנו תשובות זהות לאותן השאלות. אז אם יש לך מערכת משפט, אז מי השופט לא צריך להיות חשוב. המשפט הוא הנכון. אם יש לך מערכת רפואית, אנחנו מקווים זה לא יהיה תלוי ברופא. אם יש לך חברת ביטוח, שזה לא יהיה תלוי בשמיים. בסך הכל רעש זה שונות שלא הייתה צריכה להיות קיימת, בין אם זה בין אנשים בתוך ארגון ובין אם זה בתוך האיש, מעבר למצבי רוח או מעבר לימים או מעבר לתנאים.
ולמה זה רעש? למה זה לא משהו אנושי, תכונה אנושית שאנחנו צריכים דווקא להעריך כי זה מכניס איזה עניין לחיים?
זה לא כל כך מכניס עניין לחיים כמו שזה באמת גורם לטעויות.
אבל גם לא משעמם.
נדמה לי שאנחנו לא תלויים ברעש כדי שהחיים יהיו מעניינים, אנחנו בעצם לא מבחינים בזה שיש רעש. הרעש הוא בשיפוטים, וכשאני מבחין או נתקל באיזושהי בעיה וקובע את השיפוט, אין לי תחושה שבהזדמנות אחרת הייתי מגיע לשיפוט אחר. וכל שיפוט שאני מגיע אליו ברגע מסוים נראה לי נכון. ולכן אין הרבה רווח ברעש, רק נזק. הנזק הוא די גדול.
ואחד המחקרים המוכרים בתחום הזה הוא מחקר ישראלי שבדק ששופטים אחרי אותה ארוחת צהריים מפורסמת נוטים יותר לשחרר אנשים, לפני ארוחת הצהריים הרבה יותר עצבניים, ולכן הסיכוי של האסירים לצאת כמעט לא קיים.
נכון, ומתברר שכשאנשים רעבים או מצב רוח רע, לא כדאי למישהו להופיע בפני שופט שהוא באחד המצבים האלה. בארצות הברית ישנם מחקרים שפסקי דין הם שונים בהתאם לקבוצת כדור הרגל שהשופט מתייחס אליה, זכתה או לא זכתה. אז בימי שני בארצות הברית זה יכול לשנות את המשפט. כל מיני דברים שלגמרי לא חשובים יכולים להשפיע על שיפוטים. אבל הדבר העיקרי הוא הבדלים בין אנשים. השונות בתוך האיש היא קיימת, והיא מעניינת, אבל מה שקובע ומה שמוזר, זה עד כמה העולם נראה שונה לאנשים שונים.
אבל עוד פעם, למה זה לא טוב?
זה טוב במקרים מסוימים. ישנם הרבה מקרים שבהם שונות היא טובה. אתה לא היית רוצה בעצם שכל אלה שכותבים ביקורות על סרטים, שיהיו בהסכמה מלאה.
זאת אומרת, כולם יכתבו שהספר מעולה, כי זה טוב שמישהו כותב הספר גרוע, או הסרט.
בוודאי, צריכה להיות שונות, זה באמת מוסיף עניין לחיים. בכל מיני תחומים אחרים, אנחנו רוצים שתהיה שונות, בשוק אנחנו רוצים שתהיה שונות, שיהיו הבדלי דעות לגבי ערך של מוצרים או של תניות, כל זה הוא לא טובה. אבל ישנם מקרים שבהם אנחנו היינו רוצים שאנשים יהיו יציבים ובהסכמה אחד עם השני. שונות במקרים האלה אין בה שום תועלת, רק נזק.
אחד הפתרונות שאתה מציע זה פשוט אלגוריתם, מחשב שיזינו לו נתונים ואז הוא יחליט.
זה פתרון מובן מאליו, זאת אומרת שהתכונה העיקרית של אלגוריתמים של מחשב הוא שאין בהם רעש. מה זאת אומרת? אתה נותן לאותו מחשב אותה בעיה בשתי הזדמנויות שונות, הוא ייתן לך את אותה התשובה.
הוא לא יהיה רעב.
אתה נותן את זה למחשבים שונים עם אותה התוכנה, הם יגיעו לאותה התשובה. זה לא נכון לגבי אנשים. מתברר אגב, ישנם הרבה מחקרים שמשווים את יכולת השיפוט או הדיוק של שיפוט אצל אלגוריתמים ואצל בני אדם, ואלגוריתמים בדרך כלל מנצחים בתחרויות האלה, כמעט תמיד, או לא, במקרה הטוב ביותר זה טייקו, והיתרון הגדול ביותר של אלגוריתם שמסביר את היתרון שלהם על אנשים, זה בעיקר רעש. אנשים פשוט לא יציבים, לא יציבים בדרך שבה הם מנתחים מצבים, לא יציבים בדרך שמגיעים למסקנות, זה גורם לרעש, זה גורם לטעות, ומביא לזה שהאלגוריתמים מדייקים יותר.
אבל באלגוריתם אנחנו לא מגיעים לתחום המחקר המרכזי שלך מהשנים הקודמות, שזה הטיות, למשל הצ'טבוט של מייקרוסופט, גם מקרה מפורסם שמהר מאוד למד איך מתנהלים בטוויטר ונהיה אנטישמי.
בהחלט, יש לאלגוריתמים בעיה של הטיות, לפעמים יותר קל, לפעמים יותר קשה להתגבר עליה, אבל זה נכון שיש הסתייגות גדולה אצל אנשים מאלגוריתמים, הרעיון שאלגוריתם מקבל החלטות גורליות הוא רעיון לא סימפטי, יחד עם זה אלגוריתמים הולכים וכובשים מקום בחיינו, וזה ילך ויתרחב, אין בזה שום ספק.
אתה רואה שאנשים יקבלו החלטות ביחד עם מחשב, אם אתה רואה כמה שנים קדימה?
תראה, זה יש שלב מעבר. האמת היא שיש שלב שבו רופאים ואחרים יתייעצו באלגוריתמים. בסופו של דבר, אלגוריתם לא צריך את האדם. מה שאלגוריתם צריך מבני אדם, זה לא את ההחלטה הסופית, זה דווקא נתונים. אנשים יכולים לספק נתונים לאלגוריתמים. אבל מה שקורה הוא שכשאנשים שומרים לעצמם את המילה האחרונה, יש יותר טעויות מאשר אם משאירים את המילה האחרונה למחשב. עכשיו, זה רעיון בלתי נסבל, כל אחד מתקומם, נגד זה גם אני.
זה כמו מערכון המפורסם, Computer says no.
Oh no, well, there must be some kind of mistake.
Computer says no.
בהחלט, כן. ואנחנו נגיע לזה, זאת אומרת, אין ספק, יש שם כבר תחומים ברפואה, בדיאגנוזה, שבהם מחשבים יותר טובים מן הרופאים. במקום שזה באמת יסתבך, זה כאשר יהיו למחשבים הצעות לגבי בעיות ניהוליות. עכשיו, אם אתה מדבר על מנהל חברה שצריך לקבל החלטות, ושיש מחשב שבעצם יכול לקבל החלטות עסקיות יותר טובות מאשר מנהל החברה, זו תהיה בעיה מאוד גדולה. אנחנו לא קרובים לזה עדיין, אבל אני חושב שגם לזה נגיע.
שהמחשב יגיד דני או ליאור לא תורמים, פטר אותו?
זה בוודאי, זו החלטה קלה לפטר מישהו, החלטה יותר מסובכת, זה מה לקנות. זה האם לקנות את החברה הזאת או לא לקנות את החברה הזאת. הרי מנהלים בעצם נבנים על היכולת שלהם לקבל החלטות אסטרטגיות. אבל בעתיד, אין לי כל ספק, תוכנות יקבלו או יהיו להם רעיונות אסטרטגיים והצעות אסטרטגיות. ואז יהיה מעניין לראות מה מנהלים שהשליטה תהיה בידם, מה הם יעשו בעניין הזה.
אז את גוגל או אפל לא ינהלו סונדר פיצ'אי או טים קוק, אלא יישב שם מחשב והוא יחליט את כל ההחלטות?
אנחנו לא קרובים לזה, כאמור, וזה לא יעבור בשקט, זה לא...
כי לנו כבני אדם יש הטעיה, אנחנו לא רוצים לתת למחשבים את הכוח?
תהיה התנגדות מאוד גדולה לזה. כל העניין של התפתחות האינטליגנציה המלאכותית, מה שבאמת יקבע את התוצאה, זה איך אנשים יגיבו להתפשטות של האינטליגנציה המלאכותית. שתהיה התקדמות בתחום, התקדמות טכנית, אין ספק. מה תהיה התגובה החברתית, זה לגמרי לא ברור. וזה יכול להיות מאוד סוער, אני חושב.
אנחנו מדברים אחרי שנה של קורונה, אתה יכול להגיד לנו מה למדת על בני אדם בשנה הזאת?
הדבר העיקרי בעצם שאפשר ללמוד זה על כושר ההסתגלות של אנשים, בעצם אין בזה, זה לא חדש, מה שכשאתה מסתכל בעולם, אתה מוצא שאנשים חיים בתנאים לגמרי שונים, ומוצאים אותם לטבעיים ביותר. מה שקורה, החיים של כולנו מאוד השתנו, ובסך הכל רובנו הסתגלנו לא מאוד בקושי, זה עולם חדש, אבל הדבר שאותי מרשים הוא עד כמה הסתגלנו.
זאת אומרת, משהו השתנה ופתאום שגרה הפכה להיות שגרה חדשה, מסכות, רחוק חברתי, אנשים כן, מאוד זה... מהר זרמו עם זה.
בהחלט. זאת אומרת, אתה מסתכל, אינני יודע איך זה תל אביב, אבל בניו יורק כולם עם מסכות, לפחות במנהטן, כולם עם מסכות. יש נורמה חברתית, וזה מוזר עד כמה שאנשים נשמעים לזה ומתאימים את עצמם לזה. הכל השתנה, זה נעשה טבעי.
ועכשיו לפחות פה בישראל ההרגשה היא שהקורונה מאחורינו, אז אנחנו פשוט נעשה ריוויינד אחורה למה שהיה לפני, או שאתה חושב שחלק מהדברים שלמדנו בקורונה יישארו איתנו?
לא, תראה, מסכות, אני מקווה שלא יישארו איתנו. היו דברים שישארו, בלי ספק. אני חושב שבעיקר בתחום העבודה, ועבודה מרחוק, וקשרים בין אנשים מרחוק. הרבה דברים בתחום הזה למדנו, ואני משער שישאר לא מעט.
אחד התחומים הפופולריים באקדמיה בשנים האחרונות זה עושר, נושא שגם אתה עסקת בו, ו... אתה בכלל בשנים האחרונות מדבר על מניעת סבל, לא על עושר, כי קשה בכלל להגדיר אפילו מה זה עושר, אבל מניעת סבל זה קל להגיד.
אני בזמנו חשבתי שאפשר פשוט להכניס שינויים בחברה, או שהחברה תפעל כדי להגביר את העושר של אנשים. היה לי קשה להגדיר, לא מצאתי דרך להגדיר מה זה עושר, ונכון שהמסקנה שלי הייתה שהיה כדאי למדוד סבל ולמנוע סבל, אבל זה לא הכיוון הפופולרי משום מה בחקר העושר.
טוב, כי אנשים רוצים להיות מאושרים. אחד הקורסים שלקחתי באוניברסיטה העברית, הקורס הכי פופולרי, הסמינריון, רפאלה בירסקי העבירה קורס על עושר, ובסוף היא סיכמה אחרי שנה שלמה של הקורס, אמרה שעושר זה איזה ג'וינט טוב ובית בבצרה.
זו אחת ההגדרות. אחת ההגדרות באמת של עושר, בזה אני עסקתי, זו הייתה התרומה שלי לחקר העושר בזמנו, זה להבחין בין עושר בתור הרגשה באותו רגע, לבין סבירות רצון מן החיים. ומתברר שאם אתה רוצה להיות מאושר ברגע, ואם אתה רוצה להיות סביר רצון מחייך, אתה תעשה דברים מאוד שונים. אני מבין שבקורס שאתה שמעת, קבעו ובחרו בין השניים, שלא כל כך חשוב להיות סביר רצון, חשוב להיות מאושר בו ברגע, אבל בעצם זה לא ברור. רוב האנשים רוצים להיות סביר רצון מעצמם. יותר מאשר הם רוצים להיות מאושרים ברגע.
זאת אומרת, כשאתה מסתכל אחורה על החיים שלך, אתה יכול לחתום ולהגיד, היו לי חיים מאושרים.
היו לי חיים טובים. בהחלט, מאושרים זה סיפור אחר. אושר הוא במידה רבה מאוד עניין של אופי. ואני, קשה לי להגיד שיש לי אופי מאושר, אבל היו לי חיים טובים, בוודאי.
טוב, כמו שבנימין נתניהו אמר על אנשים שהם חמוצים, בוחרי השמאל.
חמוצים וטסים. מקטרים וקונים, ובמציאות כמובן...
כן, יש אנשים חמוצים, בהחלט.
ואז להם יותר קשה להיות מאושרים?
או הרבה יותר, וזה גנטי אגב, אופטימיות זה עניין גנטי במידה רבה. טוב מאוד לאדם שיהיו לו הגנים האופטימיים, אלה אנשים שטוב להם בחיים לאורך כל החיים, הרבה יותר טוב מאשר לאחרים.
זאת אומרת, אותם חמוצים, נולדו חמוצים, יולידו לילדים חמוצים, נכדים חמוצים, ותמיד יהיו חמוצים, מה שלא תעשה.
למזלנו, אנשים חמוצים הם לא חמוצים באותה מידה בכל עת, אבל זה נכון שיש להם הבדלים, בלי ספק. ביכולת להנות, מה שברור ממחקרי עושר, זה שעושרם של אנשים יותר תלוי באופי שלהם, מאשר בנסיבות שבהם הם חיים.
זאת אומרת, אנשים אופטימיים, גם אם היו להם חיים קשים, הם יעברו חיים יותר קלים באיזשהו אופן מאשר אנשים שנולדו פסימיים, ואולי היו להם חיים טובים, אבל הם לא רואים את זה ככה.
כך נדמה לי, כן, בהחלט.
ואם אתה מדבר על סבל, מה זה סבל? כאב, מחלה, מה עוד?
סבל הרבה יותר קל להגדיר. זאת אומרת, סבל הוא מצב שאתה רוצה לברוח ממנו או לצאת ממנו. וזה כאב פיזי, זה כאב פסיכולוגי, זה אבל. זאת אומרת, יש הרבה סוגים של סבל, וסבל אפשר למדוד, וסבל אפשר למנוע. במידה מסוימת, החברה יכולה לעזור לאנשים לסבול פחות. מבחינתי, הלוואי וחברות היו עוסקות בזה, מודדות סבל ומנסות למנוע סבל. זה היה מביא לפעילות חברתית, לפעילות של החברה בתחומים אחרים. איפה אתה רואה סבל? אתה רואה סבל בבדידות, בדידות בזקנה, בדידות בשלבים אחרים בחיים, אבל אתה רואה סבל במחלות נפשיות, בהפרעות, באנשים שבאמת הם סובלים בגלל טבעם. אלה תחומים שבהם חברה יכולה לעזור.
זאת אומרת, מדיניות ממשלתית הרבה יותר קשה כשהם מנסים להביא אושר, והרבה יותר קלה מדיניות של מדינת רווחה לעזור לאנשים מסכנים איך לצאת מהסבל שלהם.
זו דעתי, כן. היא דעת מיעוט בין חוקרי העושר.
למה?
זה מאוד שונה אם אתה מגדיר את עצמך בתור חוקר עושר או חוקר סבל. עושר ולא עוסקים באותם הדברים, אם אתה מגדיר את התפקיד שלך בצורה זו או בצורה אחרת.
טוב, סבל זה הרבה פחות סקסי.
הרבה פחות. כן, והמשימה להגדיר עושר זה מושך יותר, בלי ספק.
ישראלים בהרבה מחקרים בינלאומיים שואלים אתם עד כמה אתם מאושרים, אומרים לעצמם, יש ציון 8, 9 כמעט קבוע בכל המחקרים, עדיין כשאתה פוגש ישראלי, הזכרנו קודם חמוצים, אז תמיד מקטרים. איך זה מסתדר?
זה פלא ואני לא הבנתי את זה. אני צריך להגיד, אינני מבין את זה, זה נכון שבהרבה מחקרים ישראלים יוצאים גבוהים, בעיקר בתחום של סביעות רצון מן החיים.
אמרת בוועידת הנשיא ב-2012 פה בישראל, אחת האמירות המפורסמות שלך, ביומיום יש נשים אמריקאיות שיש להם רגעים נפלאים, אבל בממוצע גידול ילדים זה כמו לעשות כביסה. אתה עדיין חושב ככה?
מה שאני תיארתי זה את התחושה הממוצעת. והתחושה הממוצעת של לגדל ילדים זה לא משהו נפלא. מה שנפלא זה רגעי השיא. ומה שמעניין זה כשאנשים מסתכלים על חייהם, הם נזכרים ברגעי השיא, ולא ברגעים שמורידים את הממוצע לבערך, כמו לעשות תפיסה. אז שני הדברים נכונים. בממוצע, זה לא יתרון גדול להביא ילדים לעולם, מבחינת רגעי שיא ומבחינת משמעות החיים, סביעות רצון מהחיים, אי אפשר בלעדיהם או קשה בלעדיהם.
כי אנשים מדחיקים?
הרוטינה היא לא מצטיינת, אבל אתה לא זוכר את הרוטינה. אתה זוכר את רגעי האהבה, אתה זוכר את האושר באמבטיה, יש דברים מסוימים שאתה זוכר, ואלה רגעי השיא, וטוב שכך.
טוב, אתה יכול להגיד אותו דבר גם על זוגיות, לא?
כן, אני חושב שכאשר אתה עוסק בזוגיות, הרגעים הרעים הם... לפחות לגבי ילדים קטנים, הרגעים הרעים עם ילדים הם לא רגעים רעים כמו שיכולים להופיע בזוגיות. כשאתה מדבר על ילדים מתבגרים, זה מתחיל להיות דומה לזוגיות, וזה סיפור אחר לגמרי.
זוגיות זה יותר פיקים קיצוניים.
כן, נכון. ונכון גם לגבי מתבגרים. לגבי מתבגרים, אגב, זה... שם יש הרבה רגעי שפל, לא רק רגעים כמו לעשות כביסה, יש פחות מזה אצל ילדים מתבגרים או להורים של מתבגרים, אבל יש גם רגעים קשים.
פרסומת קצרה. מים תחולים, חופים קסומים, נופים מוריקים, אוכל משובח, צלילי הבוזוקי ואוזו שזורם כמים. כל אלה הם רק חלק קטן מהחוויות שמציעה יוון למבקרים בה. טיול מאורגן ליוון עם חברת פגסוס. ייקח אתכם למסע מעשיר בזמן, בין סיפורי המיתולוגיה המרגשים והתפאורה ההיסטורית היפהפייה, שבהם קמים לתחייה בכל יום מחדש, מזה אלפי שנים. כי ככה זה, כשהמיתולוגיה היא חלק בלתי נפרד מהמציאות. היכנסו לקרוא על יוון, טיול בין סיפורי מיתולוגיה שקמים לתחייה, ועל יעדים נוספים מסביב לעולם. עכשיו, במדור תרבות עולם של פגסוס, באתר הארץ לבלס. תוכן מקודם.
בוא נדבר קצת על פוליטיקה. אז גם הפוליטיקה הישראלית, גם הפוליטיקה האמריקאית, גם פוליטיקה הרבה מקומות בעולם, היום היא מאוד אלימה, מאוד בוטה. זה משהו שהשתנה בשנים האחרונות? אתה רואה שיש שם איזשהו תיקון בהקשר הזה, או שלשם אנחנו הולכים וזו הפוליטיקה שנראה מעכשיו?
חקרתי מספיק תחזיות כדי לדעת שאי אפשר לחזות את העתיד, כך שאינני יודע לאן זה הולך. כשאתה מסתכל במה שקורה בתקופה האחרונה, זה לא עומד להשתנות מהר, אז בהרבה מקומות הכיתוב והפילוג יותר בולטים מאשר היו בעבר.
מחפשים פחות את המשותף ויותר את השונה.
כן, מוצאים פחות את המשותף ויותר את השונה. בחלק זה מפני שהוגדרו קבוצות חברתיות שמגדירות את עצמם שהן בקשר במערכות חברתיות, וחיות בעצם באופן ברור בעולמות שונים. מה שנניח לפני 50 שנה, אני חושב שהיו, או אולי פחות, היו שלוש תחנות שמשדרות טלוויזיה בארצות הברית. ואנשים היו כולם ניזונים מן התחנות האלה, שאגב, גם שידרו דברים מאוד דומים, לא היו ביניהם הבדלים מאוד גדולים מבחינה אידיאולוגית, ובכלל לא. היום יש בחירה ענקית, ואנשים שומעים מה שהם רוצים לשמוע. זה חידוש. זה חידוש שהוא לא לטובה מבחינת זה שאין... אין עובדות משותפות, אין הסכמה על מהי המציאות, זה לא שינוי לטובה.
זה אותו דבר כמו בישראל, שהייתה מדורת שבט אחת, הייתה מדורת מבט, אנשים היו רואים חדשות, ואז דרך זה הייתה נוצרת איזושהי לכידות חברתית שהיום בעידן הרשתות החברתיות הלכה?
אני חושב שבהחלט יש תרומה לזה שאין עובדות משותפות, שלא מסכימים על מה הן העובדות. זה בולט בארצות הברית, שיש לך שליש מן האוכלוסייה שלא מאמינה שביידן נשיא לגיטימי, מפני שהם השתכנעו שזייפו את הבחירות. זה משהו מדהים, מאוד מבהיל בעצם.
אתה רואה גם בחוסר האימון בפוליטיקאים בעיה?
בוודאי. אני עוד זוכר, זאת אומרת, אני ממש איש זקן, אז אני עוד זוכר תקופה שבה היחס לפוליטיקאים, בסך הכל, האמון במנהיגים היה הרבה יותר מאשר היום, כך נדמה לי.
כי למה? כי אנחנו יותר ציניים היום? או שהפוליטיקאים יותר שקרנים?
לא, אני לא חושב שהפוליטיקאים יותר שקרנים, אני חושב שזה חלק מאותו דבר. זאת אומרת שהכיתוב החברתי והעובדה שאנשים חיים בעולמות נפרדים, זה מביא לזה שאין הסכמה על לאיזה מנהיג להאמין.
זאת אומרת, אם אתה תומך שמאל, יהיה לך יותר קל לשמוע את ביידן? אם אתה תומך טראמפ, כל מה שטראמפ יגיד, אתה מראש מזדהה איתו גם אם זה שקר מוחלט?
אין ספק שאנחנו בכיוון הזה, ויש גם תופעות מדהיגות בתחום של רשתות החברתיות. אם אתה מסתכל בגוגל, אתה מחפש שינוי אקלים, climate change, תמצא דברים שונים, יבואו תשובות שונות, בדרום ארצות הברית ובצפון ארצות הברית. המילה שקר, הוקס, עלולה להופיע אצל אנשים אם יחפשו בגוגל שינוי אקלים. זה מדהים ומבהיל.
אחד הדברים המוזרים שקרו פה במערכת הבחירות בארץ זה שהיו הרבה חרמות של פוליטיקאים. פוליטיקאי בא לאולפן טלוויזיה, אמר אני לא יושב עם זה, לא יושב עם זה, לא יושב עם זה, ובסוף כשבאים להרכיב קואליציה זה לא מצליח כי כל אחד פסל את השני. זה מעשה רציונלי?
אני לא מאוד אוהב את המילה רציונלי, ובוודאי לא את המילה לא רציונלי. רק אפשר להגיד שזה חבל, אבל זה מאוד אנושי.
למה מאוד אנושי?
אנחנו בנויים לאהבה לא פחות מאשר לאהבה, ואנחנו בקלות מתפלגים לפלגים שלא מבינים אחד את השני, שלא מעריכים אחד את השני, שלא רוצים אחד את השני. עכשיו, כן, זה טבעי בהחלט.
ומה עושים עם זה?
לא עושים עם זה שום דבר, מקווים שזה ישתפר. כל אחד בחיים הפרטיים שלו יכול לחפש, להתנהג בצורה יותר תרבותית נאמר, לחפש את קרבתם או לנסות להבין את הצד השני, אלה החלטות פרטיות שלנו. מה עושים? מקווים שהחברה תשתנה לטוב.
זאת פוליטית, אתה אומר, בסוף יש בחירות חמישיות, זה נשמע אם היית פה, אם היית צריך לפרשן אותך.
יש חשש כזה, כן. זה יהיה מאוד מעניין לגבי המדיניות בארץ, האם באמת יצליחו להתגבר על החרמות האלה. יש סיבות טובות לאנשים לנסות להתגבר על זה משני הצדדים. מי יצליח? מאוד מעניין לראות.
באופן כללי פוליטיקאים זה משהו שמעניין אותך להסתכל עליו, או שזה אנשים שחקנים בשוליים שלא מעניינים חוקרים של כלכלה התנהגותית?
אף פעם לא התעניינתי בזה מבחינה מקצועית בחקר של פוליטיקאים, וזה לא נושא בולט בתחום של כלכלה התנהגותית, לא.
למה?
אנחנו עוסקים הרבה יותר באנשים מן השורה, חפשים את טבע האדם, משהו מהסוג הזה, ולא אנשים במצבים מאוד מיוחדים של פוליטיקאים.
לא, אבל דווקא קבלת החלטות ברגעי סי דרמטיים, לפעמים פוליטיקאי אחד יכול להשפיע יותר מפקיד בבנק.
בזה אין כל ספק שיש החלטות גורליות, ואנחנו מדברים על זה לעתים קרובות, זאת אומרת שאנחנו מוצאים בהתנהגות של פוליטיקאים דברים שאנחנו מכירים ממחקרים אחרים או בתחומים אחרים. אבל אנחנו לא חוקרים פוליטיקאים, אנחנו לפעמים מיישמים לגבי פוליטיקאים מה שאנחנו לומדים מאנשים אחרים או מחקרים אחרים. הפוליטיקאים לא מאוד שונים מבני אדם אחרים, הם רק במצב אחר.
אתה יכול להדגים לנו?
קשה להדגים בלי לדבר על דברים אקטואליים, וכמובן שאני רוצה לדבר על דברים אקטואליים. מדברים על אגו, מדברים על זה שקשה לוותר, שיש אנשים שכן מצליחים לוותר על האגו ולא לדרוש את המקום הראשון, אבל הנטייה לדרוש את המקום הראשון היא נטייה חזקה, היא לא מפתיעה, זה קיים גם במקומות אחרים, אנחנו מוצאים את זה. משהו מאוד מאוד מרשים כשאתה מסתכל גם בחיים הפוליטיים וגם בחיים בכלל, כי עד כמה אנשים בטוחים במה שהם מאמינים. מניין אנחנו בטוחים במה שאנחנו מאמינים? זו באמת שאלה מעניינת. זה חל על פוליטיקאים וזה חל על אנשים אחרים. מניין הביטחון הזה? מדוע אנשים יכולים להאמין זה בדבר אחד, השני בהיפוכו, שניהם לכאורה קוראים את אותו העיתון לפעמים, או שונים את אותן החדשות, ובכל זאת מאמינים לדברים שונים. היכולת להיות משוכנע בדבר שמישהו אחר לא מוצא שום סיבה להאמין לו. זו אחת התופעות המעניינות ביותר מבחינתי בתור פסיכולוג. והיא מופיעה גם אצל פוליטיקאים וגם אצל אנשים אחרים.
כתבת בעבר בצורה הרבה יותר מפורשת שלא כדאי להאמין לאנשים אסרטיביים בטוחים רק על סמך עדותם שלהם ועל עצמם, אלא אם כן יש לכם סיבה משלכם להאמין שהם יודעים על מה הם מדברים.
כן, זה נכון. זה ממצא. זאת אומרת, הממצא הוא שמידת הביטחון שיש לאנשים באמונות שלהם ובדעות שלהם, יש לה קשר מאוד חלש, הייתי אומר, לאמת. זאת אומרת, זה שאתה מאמין מאוד משוכנע במה שאתה מאמין, זו בהחלט עדות חלשה לזה שאתה מאמין בדבר הביטי. החוסר המתאם בין ביטחון לבין אמת הוא אחת התופעות הפסיכולוגיות המעניינות, ואחת התופעות הפסיכולוגיות הקשות. אם אנשים כל כך משוכנעים ולא יודעים שהם יכולים לטעות, זה מקשה.
אולי פה דווקא הקדמת את זמנך ברמת הפוליטיקאים שלא חייבים להתייצב באולפן הטלוויזיה ולדבר אמת, אלא יכולים לשקר בטבעיות.
המילה לשקר היא מעניינת, זאת אומרת, כי לפי דעתי אנשים משקרים פחות ממה שאנחנו חושבים. פוליטיקאים, למשל, אני מאמין שטראמפ, שספרו את השקרים שלו, אני יודע, 35,000, בזמן הנשיאות או משהו מהסוג הזה, אני מאמין שלרובם הוא האמין. באותו רגע שהוא אמר את זה, הוא האמין בזה.
ואז זה לא שקר?
כבר שאלה של הגדרה, מה אתה מגדיר כשקר? בדרך כלל מגדיר כשקר מישהו שיודע את האמת, והוא אומר משהו אחר כשהוא יודע שמה שהוא אומר הוא לא אמיתי. אם אתה מצליח לשכוח שמה שאתה אומר הוא לא אמיתי, זה לא לגמרי ברור אם צריך לקרוא לזה שקר. על כל פנים, כדאי להבחין בין דברים שבהם אנשים משקרים לעצמם, לבין מצבים שבהם הם מרמים אנשים אחרים.
זאת אומרת, עדיף פוליטיקאי שמאמין בשקרים שלו, יהיה לו יותר קל וגם לנו יהיה יותר קל.
הוא יהיה גם יותר משכנע. אנחנו מחפשים סימנים בזה שמישהו אומר משהו שהוא לא לגמרי משוכנע בו. מישהו שיכול לזייף שכנוע, באנגלית, if you can fake sincerity, you've got it made. זאת אומרת, אתה צריך לזייף כנות. אם אתה יכול לזייף כנות, אתה בדרך להצלחה פוליטית.
וזה משהו שאנחנו יותר ויותר רואים, לא?
אני לא בטוח שיותר ויותר. אני באמת לא בטוח שדור הפוליטיקאים הזה הוא נחות מדורות קודמים.
אז למעט הרשתות, מה השתנה?
תראה, היו אירועים פוליטיים שהשתנו. בארצות הברית אפשר לקשור את זה בדמויות מסוימות. לא ברור האם היינו מגיעים למידת הכיתוב שאנחנו הגענו אליה, בלי אנשים כמו בארצות הברית, זה ניוט גינגריץ', אני מתאר לעצמי שבפוליטיקה הישראלית גם אפשר להצביע על אנשים שבאישיותם ובפועליהם, הם גרמו לכיתוב או עזרו לכיתוב להתפתח. היו התפתחויות היסטוריות בתחום הזה.
אחד התחומים שלך זה אגב זיכרון, אז אנחנו זוכרים אולי את הפוליטיקאים של פעם הרבה יותר טוב ובצורה הרבה יותר נוסטלגית מאלה שאנחנו מכירים היום? ואולי נתגעגע לאלה של היום?
או, כן, אני חושב זה נכון. כמו שדיברנו מקודם על ילדים, אתה זוכר שיאים, אתה זוכר את האנשים שהרצת אותם, אתה מעריץ אותם יותר מאשר הרצת אותם פעם.
שתי הדוגמאות בהקשר הזה של פוליטיקאים, אולי קלאסיות, זה יצחק שמיר ורונלד רייגן. שמיר תמיד נחשב לאפור, לא מלהיב, הלך לישון צהריים. היום נזכרים בו קצת בנוסטלגיה. בארצות הברית, ברוב המחקרים ששואלים אמריקאים מי היה הנשיא הכי טוב, רייגן שם די בקלות מגיע למקום הראשון.
אני חולק על המסקנה שלך לגבי רייגן, אני לא חושב שהוא נחשב לטוב ביותר, אבל הוא נחשב לנשיא שמאוד הצליח. היו לו מגמות, היו לו מטרות, ואת המטרות שלו הוא השיג יותר מאשר רוב הנשיאים האחרים.
סיים את המלחמה הקרה.
יש שני מחנות לגבי הנשיאות של רייגן. יש כאלה שאומרים שהוא גרם לסוף המלחמה הקרה, ויש אומרים שהמלחמה הקרה נגמרה למרות הפעילויות שלו. ואי אפשר להגיע להסכמה, מפני שמדובר במה היה קורה לו היה מתנהג אחרת. מה שנקרא counterfactuals באנגלית, דבר שהוא לא קרה, מה היה קורה אילו, על זה אפשר להתווכח לנצח, ובעצם הרבה מן הערכות שלנו לגבי העבר, לגבי ההווה ולגבי העתיד, הם קשורים ב-counterfactuals. ומה אנחנו חושבים שהיה קורה, לו היה משהו מתרחש שלא התרחש.
אילו לסבתא היו גלגלים.
נכון, הסוג הזה של דבר.
עמיתך למחקרים, עמוס טברסקי, סיפר פעם שאחרי הרבה שנים של חקר הטיות ושגיאות, הוא עדיין תופס את עצמו עושה בדיוק את אותן שגיאות שהוא כתב עליהן שאסור לעשות אותן. איזה שגיאות אתה עשית לאחרונה?
תראה, אני שוגה יום-יום בשגיאות שאני חקרתי. בין היתר, אני מאוד משוכנע שאני יודע את האמת. אם אתה מתווכח איתי, אני מתווכח בשכנוע מאוד גדול, למרות שאני יודע שלא הייתי צריך להיות משוכנע. אני עוסק בנושא הזה יותר מ-50 שנה, ולא הייתי אומר שהשתפרתי מאוד.
זאת אומרת, ברגע שיש ויכוח, אתה מתחמם, ואז לא מצליח לעצור את עצמך.
אפילו בלי להתחמם, אני משוכנע יותר מדי.
כבר לפני 19 שנים זכית בפרס נובל, איך המחקרים שלך השתנו כתוצאה מזה? ברגע שיש לך הוקרה בינלאומית, נתנו לך את הסטמפה, אתה יכול להיות גם הרבה יותר משוחרר?
כן, זה מאוד מומלץ לקבל פרס נובל. זה בהחלט משפר את החיים, וזה בהחלט מקל. זה מביא הרבה משאבים, אפשר לחקור דברים שלא יכולת לחקור מקודם. האמינות שלך עולה בצורה לא סבירה וכל מיני דברים שבעצם לא היו צריכים להתרחש, מתרחשים. מאוד מגזימים בחשיבות של הפרס הזה, ואני מאוד נהניתי מן ההגזמה הזאת והפקתי ממנה טועים. זה לא מאוד שינה את המחקר שלי.
אחרי הספר הזה, מה תחום המחקר הבא שמעניין אותך?
אני בן 87. אז אני משחק בכל מיני מחקרים, באמת אחרי שהספר נגמר, אני כרגע עוסק בשני מחקרים שונים, מאוד מעניינים, אבל אלה לא דברים רציניים, אני כבר לא אעשה שום דבר חשוב.
תשתף אותנו בכל זאת.
אני חוקר חידה, יחד עם מאיה בר-הלל, פרופסור בר-הלל באוניברסיטה העברית, ועוד חברים משותפים שלנו, זו החידה שאולי אתה מכיר אותה, מחבט וכדור ביחד עולים $1.10 בוורסיה האמריקאית. המחבט עולה דולר יותר מאשר הכדור. כמה הכדור עולה?
צריך להיות 10 סנט.
זו טעות.
ניחשתי.
לא אומרים 10 סנט, אתה ודאי מכיר את זה, התשובה היא 5 סנט. מה שמעניין הוא, שאם אתה שואל את השאלה הזאת, בהרווארד נניח, 50% מהמשיבים יגידו 10 סנט. וזה מעניין מפני שאנשים האלה, אין שום ספק שלו בדקו את עצמם, היו יודעים שהם טעו, והיו גם מסוגלים למצוא את התשובה הנכונה, או לפחות לא היו אומרים את התשובה הלא נכונה. אז זה מלמד אותנו על חשיבה אינטואיטיבית, שאנשים, ואפילו אנשים מאוד אינטליגנטיים, לא בוחנים אותה ולא בודקים אותה, ולא מסתייגים ממנה במידה שהם צריכים.
פרופסור דניאל קנמן, למדנו גם על פוליטיקאים, גם על רעש, גם על אושר או חוסר היכולת להגיע לאושר. תודה רבה לך.
נהניתי מאוד. שלום שלום.
כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' של הסאונד, אני ליאור קודנר, חג עצמאות שמח, אנחנו ניפגש בשבוע הבא ביום שלישי.